פרשת בחוקותיי, וכן אנחנו עוד, איך אני קורא לזה, שבוע שחל בו. שבוע שחל בו זה מושג בהלכות אבלוס, אבל אנחנו סיימנו את האבלוס השבוע, ושבוע שחל בו זה רשב"י. רשב"י זה לפני, רשב"י זה אחרי, בפרט שמה שהישיבה פה התחילה קצת לעסוק בענייני גדלות בתורה, עמל תורה. אז מי לנו יותר מרשב"י שיכול להעיר לנו את החשיבות הגדולה של עיון התורה ועמל התורה והשקעה בתורה. הפסוק פותח: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז המפרשים עמדו כבר על השאלה מדוע יש פה כפל, דבר שחוזר על עצמו פעמיים: אם בחוקותיי תלכו, נו, אז ממילא את מצוותיי תשמרו. זה אותו רעיון, בוס. מה אתה חוזר? אז יש כמה כיוונים בזה. כיוון אחד, ראינו היום תחברו אותה עם אחד הבחורים, היינו דבר מאוד יפה. החלק הראשון הזה, בחוקותיי תלכו, זה מדבר על מצוות שבין אדם לחברו. ואת מצוותיי תשמרו, זה בין אדם למקום. למה? כתוב פסוק: אם בחוקותיי תלכו. זאת אומרת, תלכו זה יותר מתייחס לתנועה של האדם, הולך ממקום למקום, הולך לפלוני, למסחר, לעניינים של העולם הזה, שהוא נפגש עם בני האדם. אז אומרים לך: אם בחוקותיי תלכו, בן אדם לחברו, ואת מצוותיי תשמורו, שזה לא קשור ללכת, אתה לא צריך להתנייד כדי לקיים אותם. אז התורה מבטיחה לנו את כל הסגולות הגדולות: גשמיכם ואיתם ונתן הארץ יבולה ועץ זה ייתן פרי ומה לא. אבל ידוע שהמילה חוק אצלנו זה ביטוי לדבר שאין בו טעם. יש חוק ויש משפט. אז למה מצוות שבין אדם לחברו אנחנו קוראים להם חוק? למה? שיהיה, הרי הפוך. יש הרבה אנשים שמסתדרים עם בן אדם לחברו, אבל בן אדם למקום מבחינתם זה חוק. פה כתוב הפוך. אלא בן לומר לך שלפעמים אתה נמצא בחברה ויש שם כל מיני כללי התנהגות בחברה, אתה אומר: אני מתנהג דרך בני אדם. באה התורה לומר לך: גם בעניינים שבן אדם לחברו אתה תתנהל על פי החוקים של התורה. גם לפעמים אין בזה היגיון, אתה חושב שאין בזה היגיון, כל מיני דפוסי התנהגות למיניהם, התורה טיפה יותר חכמה מכל ההתנהלות של האנשים. לכן כשרוצים לדבר על בן אדם לחברו, חוקותיי תלכו. זה הסבר אחד יפה מתוק לפתיחת הפרשה. ואם כל זה פלא פלאים רבו, איזה הבטחות יש לנו בפרשה. אבל רש"י הקדוש הולך בדרך אחרת. אומר רש"י: הרישה של הפסוק עוסק בדבר אחד והספר מדבר במשהו אחרת. מה זה אם בחוקותיי תלכו? הרי אומר רש"י במקום, הרי כתוב: ואת מצוותיי תשמרו, הרי מצוות אמור, מה אני מקיים ואת חוקותיי תלכו? אומר רש"י: שיתיו עמלים בתורה. העמלות בתורה זה המתכון וזה הדרך לזכות לכל הברכות הגדולות שהתורה מבטיחה. כמדומני יש חזון איש, תסתכל אליי, חזון איש אומר: אדם שלומד שעה ומפסיק שעה, למה ממשיל אותו החזון איש? לאדם שזורע זרעים באדמה ולאחר רגע לוקח מים ושופך על הזרעים והם יוצאים החוצה. ככה ממחיש החזון איש להבין מה זה אדם שלומד שעה ומפסיק שעה. גמרא אומרת: לומד שעה מפסיק שעה. גמרא אומרת ביטויים קשים מאוד. אנחנו צריכים לנסות להגדיל את שעות הלימוד שלנו. פעם, אתה יודע מה זה היה סדר? סדר היה מתחיל ב-2, נגמר ב-7:30, זה סדר צהריים. מה זה הבדיחה הזאת? מתחיל ב-3:15, גומר ב-4:05. בדיחה לא מצחיקה. אפילו אנשי הדף היומי יומדים יותר מיומדים ממך. דף יומי לא מצ'ה וחצי, ואתה שירה בוחר, גרוס מציעה, עושה לי טובה, לומד משלוש עד ארבע, שורה יומית הוא לומד, שורה יומית. תורה מכוונת אותנו, אם בחוקותיי תלכו, המילות בתורה. בסיפור מרטיט על הבית יוסף, ואתה הולך עד בתה, בסיפור מרטיט על הבית יוסף, הבית יוסף היה לו קושיה חזקה מאוד, שבתאי חזקה. מישהו חשב את זה לפניך, אתה אומר, אה? בית יוסף, אבי יוסף קר, עוד מעט חג השבועות. מה יש לבן אלא רבי יוסף קר בחג השבועות? פצצה אטומית. אבל עוד חזון למועד, אם השיעור הזה ימשיך. רבו ישראל ישב הזה שבעה נקיים לפצח את הקושיה. לימים הסתובב רבנו רבי יוסף קר ברחובות צפת הקדושה, נכנס לזוג של חברותה. מה הם לומדים? אין יעקב. בסדר, גם טוב. אין יעקב, אגדות. תוך כדי הלימוד האחד שואל את חברו את שאלת הבית יוסף. הבית יוסף שמע את זה, זה היה נשמע לא טוב, מוכר, מוכר. חבר שלו כעבור כמה רגעים אומר לו את התשובה. איזה תשובה? תשובה של הבית יוסף. הלך הבית יוסף מהמקום בפחי נפש. מה? אני? עד שעמלתי? יוסף! עמלתי, השקעתי, התאמצתי, והאברכון הזה, אתה מבין, כבר עונה על התשובה ככה בשלף, בלי, בשניות, בקלות. היה לו קשה. מה, אני כזה בא לבת? עד כדי כך? מספרים שנגלה לו המגיד. ואמר לו, תשמע טוב, הקושיה הזאת הייתה נמצאת אי שם למעלה. בזכותך, בזכות המאמץ וההשקעה וההגיעה, אתה הורדת אותה מגנזם רומים פה לארץ, כי זה לא היה מתאים לפה הקושייה שלך. אותו אברך, אחרי שאתה הורדת את זה לפה, זה כבר פה, אז הוא לוקח את זה מפה. אבל אתה זה שזכית להוריד את התשובה הגדולה הזאת פה אלינו. העמל יוצר חיבור. חז"ל אומרים בית במציל, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. רבותיי, זה בנגלה, זה בענייני העולם הזה. רוצה אדם בקו שלו, בקו, בכמות של כמות נפח של חיטה, שבתאי, של עגבניות, שהוא עמל והוא זרע והוא השקיע יותר ממה שיביאו לו את זה מהבסטה, כך תאכל. לא, אני רוצה את שלי. למה? כי הוא רואה בעגבניות את עצמו, הוא השקיע פה, הוא התאמץ פה, זה חלק ממנו, זה הקניין שלו, ולכן הרושם שזה יעשה אצלו והעיצוב שזה יעצב אותו זה לאין ארוך מאשר הוא קיבל את הדברים מלמעלה. הם שואלים לי, מה צריך ללמוד עיון? צריך ללמוד הלכה, יודע מה הלכה, ועושה את ההלכה, גומר את העניין. אתה לומד את הדברים, זה נכנס לפה, יוצא משם. אתה לא מחובר לדברים. זה נמצא אצלך אי שם בראש. כמו שאתה קורא איזה עיתון. פסוק אומר, פגז, מפחיד, אם בחוקו יישא את אליך ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אותם בליבב. תורשת הגמרא בראש השנה שלוש מקורות כתוב אותם, אותם, אותם. מה זה אותם? את תקריא אותם אלא אתם, אתם, תורשת הגמרא, על מקראי הקודש. אתם תקבעו אותם, אפילו אתם שוגגים, אפילו אתם מזידים, אפילו אתם מוטים. ועשיתם אותם, זה לא אותם. ועשיתם אתם. הלימוד עושה אותך, מעצב אותך, משנה אותך, הופך אותך להיות מקרוץ חומר לחפצה של תירה, להיות מחובר לקדוש ברוך. הרי התורה הייתה נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, תתקיעה דורות היו הקדוש ברוך המשתעשע בתורה. כשאתה לומד, מעמיק, אתה מחבר את השכל שלך לרצונות אלוהיים, למחשבות מרוממים, לזה אתה מתחבר. למה אתה מתחבר? לסמך מהם שלך אתה מתחבר. זה החשיבות של עמל תורה, שאתה הופך להיות חד עם התורה, זה יכול להיות חלק ממך, כי אתה התאמצת, אתה השקעת, לא קיבלת את זה בלי מאמץ, קראת את זה בזה ספרי קיצור. שמעתי פעם איזה אחד הלך להיפחן לרבנות, לקח ספר קיצור, למד את כל הספר, הוא הלך להיבחן, קיבל ציון עובר. מה נחרדתי? אמרו לי שהבן אדם הזה לא פתח גמרא. אתה מבין? לא פתח את הגמרא בכלל, למד את הכל מהספרים, לא פתח את הגמרא. אתה לומד עכשיו סוגיות, לא תפתח את הגמרא, את המקור, הכל ספרי הקיצורים. אני אגיד לך פלא פלאים, והוא הולך עכשיו להורות לאנשים, כל מי, לא למד את הגמרא, לא פתח, הוא לא יודע איפה נמצא הלכות אמינות. איפה נמצא הלכות אמינות בשעש? לא יודע להגיד. אתם שמה, בקיצור, מ' ו' קוף, השתם אותה, אז הוא כתב בגמרא, מה זה מ' ו' קוף? לא יודע מה זה להגיד, מה זה מ' ו' קוף? לא הבנתי. מה זה מ' ו' קוף? זה חפואית קטן, לא פתח בעולם את הגמרא, רבותי, פלא פלאים. אבל אדם הזה יכול להיות מחובר לתורה? זה הכל מלמעלה, זה נמצא אצלו אי שמה. זה לא ועשיתם אותם, אל תכיר אותם אלא אתם. אתה מתעצב, אתה הופך להיות חפצה של תירה. זה מה שעושה לך, זה מה שעושה העמל, רק על ידי ההשקעה והעמל והמאמץ והשקידה. אין דרך אחרת, אין קיצורי דרך. היה לנו בדורות האחרונים, נו, מה גדול לנו ממרן הרב עובדיה יוסף, האוכל היה מתקרר, ועוד פעם היו מחממים אותו, ועוד פעם היה מתקרר, ועוד פעם מחממים אותו. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. איך אמר המשמש שלו? רבותיי, ביטוי אחד, מפה אני מסיים. אחרי שתשמעו את זה, אתם כבר הולכים ללמוד לבד. שאל אותה משמש, כבוד הרב, למה הרב לא הולך לישון? אמר לו הרב, השינה לא באה לי. זה מה שהוא אמר. אתם צוחקים. עכשיו תשמעו את העומק. אנחנו לצערנו מגיע כל אחד בשעה שלו, יש שעה לשפון, לובש פיג'אמה, צחצח שיניים, שם את הכובע עם הפונפון בצד, אתה מבין? מתכונן לשינה, סולל הפוך ומחכה. אתה מבין? ומחכה. אומר עובד יוסף, אני אבוא לשינה? אני הולך אליה, אני עושה החונה בשבילה, מה זה מצווה לשם ייחוד קודש הבריחו לשינה? איפה אתם? היא תבוא אליי, לא אני הולך אליה. זה עומק, השינה לא באה אליי, היא לא באה שתלך, לא צריך. איזה מהפכה, איזה שינוי תפיסה בראש. מתכונן לשינה, הפוך, זה לא בא, טוב שלא בא, צריכים ללמוד. איזה מחשבה, איזה מהפך בעולם היחס הנכון לחיים. יש קטע של בית הלוי פחיים, אבא שלו פחיים, משהו לא רגיל, אבל זה אולי צריך לשמור את זה לקראת חג השבועות. שמור את זה לחג השבועות. ונגיד עכשיו משהו בשם הרשב"י. רשב"י לא מעל מעדן, רשב"י. אני צריך לשלוח אתכם לכמה שעות במערה. תפסיקו להתיונן על האוכל. אני מבין? עצומות, כל מיני מים וחרובים 13 שנה, 13 שנה רבותיי, לא היה לו קיוסק שם ליד המערה שם, כאילו זה היה כלום. רשבי, יש הסוד, נכנס למערה, גילה את הסוד. פסוק אומר פרשת השבוע משהו לא רגיל: אם וכאשר עם ישראל מקיים את המצוות, עמל בתורה ועשיתם אותם כמו שהסברנו, פסוק אומר: ונתתי גשמיכם בעיתם, שפע תן הארץ תבולה ועץ השדה יתן פריו, ושיג לכם דשת בציר ושיג את זרה וחתם לכם לכם לסור וישבטיך הרע מן הארץ, וישבטיך הרע מן הארץ. הפשט כתוב בספרי מחלוקת תנאים, מה הפשט וישבטיך הרע מן הארץ? אומר רבי יהודה, מה לא יהיו? לא יהיו חיות רעות לפני שיבוא המשיח, כך מצלמה, צלם את כל החיות, לא תראו אותם את זה. פסוק אומר, בשפטי חיה רע, לא יהיה חיות רעות. לא דובים, ולא נמרים, ולא גורים, לא יהיה. אומר הרשב"י, עולם כמנהגו נוהג. מה? כך פוסק הרמב"ם בהלכות מלחמה. עולם כמנהגו נוהג. אריות, נמרים, דובים, הכל. חבשים אין פסוק, אני אומר בשבטי חיה רע מן הארץ. אומר חבשים אין, לא הבנת כלום. הקדוש ברוך הוא יוציא את הרוע הפנימי שקיים בבעלי החיים, לקיים את הפסוק: וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבל. הפסוק המתוק שאני אוהב: ושעשע יונק על חור פטן. אתה שולח את הילד למאורה של הנחשים אחר הצהריים. כך אומר הפסוק: ושעשע יונק על חור פטן. פטן זה נחש, זה יהיה לאחרית הימים, לא יהיה חיות רעות, אבל לא שלא יהיו פיזית, יהיו. הקדוש ברוך הוא עם פינצטה מוציא את הרוע שלהם. זה רבותיי רשב"י. רשב"י עם העין העמוקה שלו, התבוננות המעמיקה שלו, החודרת שלו, שזה כמעט 40-30 מקומות בהתבוננות המיוחדה של רשב"י, רואים את זה גמרא מסכת עבודה זרה, הבאנו את זה פה כדומה דף בית עמוד בית. הגמרא שם אומרת שלעתיד לבוא יבוא אומות העולם ויגידו: אנחנו רוצים שכר. אמר להם הקדוש ברוך הוא: מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. אמרו: אנחנו עבדנו, בנינו מחצאות, בנינו גשרים, שווקים, מה רע? לא יפה? עם ישראל לא נהנה מזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא: כל מה ש... אמר להם הקדוש ברוך הוא: כל מה שבניתם בשבילכם עשיתם. רותם, מי סובר ככה? רשב"י למד ג' עמוד ב', שחווים דעתם חכמי ישראל אודות מעשיהם של הרומאים. בא רבי יהודה אומר: תשמע, אתה רואה דברים יפים? עשו דברים יפים? מה אומר רב שימן? אוי ואבוי, כל מה שעשו, עשו להרע. כל מה שעשו, עשו להרע. זה המבט הפנימי של רשב"י. רבי יויסי הסתפק. מצד אחד הוא רואה דברים יפים, רבי יהודה, מצד שני הוא רואה רב שימן. אומר הרב: רבי יוסי לא ידע להכריע, זה לא סתם שתק, לא הבנת כלום. רבי יוסי היה בתפר בין רבי יהודה לבין רב שימן, זה הפשט שתק. יוס הגמרא בעבודה זרה בית עמוד בית, רשב"י, הקדוש ברוך הסכים איתו, פלא פלאים. פרשת השבוע, לא תאמינו רבותיי, רמב"ן רבי משה בן נחמן פרש על השס, מקובל גדול היה, ויש לו פירוש על פרשת השבוע. אומר הרמב"ן, רבותיי, על הפסוק וישבתיך ירה מן הארץ, מביא את הספרי מחלוקת רבי יהודה ורב שמעון. אומר הרמב"ן, על דעת רבי יהודה שאמר מעבירן מן העולם, רבותיי, מעבירן מן העולם, הוא כפשוטו, שלא יבואו חיות רעות בארצם, כי ביות הסבה וברבות הטובה ויות הערים מלאות אדם, הכל יהיה מיושב, לא תבון החיות בישוב. ככה כותב רבי יהודה. ועל דעת רב שמעון שאמר משביטן שלא יזיק, יאמר וישבתי רעת החיות מן הארץ. לא ישבתי את החיה אלא את רעת החיה, אומר הרמב"ן, מן הארץ. עכשיו שים לב טוב, ועל דעת רב שמעון אומר הרמב"ן, לא יודע לקרוא את זה, כתוב את זה ברמב"ן, אומר הרמב"ן והוא הנכון. רמב"ן כמכריע בין התנאים, פלא פלאים, בין רב יהודה לבין רב שמעון, אומר הרמב"ן, למרות שזה מחלוקת שהיא לא מחלוקת הלכתית, זה מחלוקת מה יהיה לעתיד לבוא, אומר הרמב"ן והוא הנכון. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות אשר היה העולם כמו שהיה עולם קודם החטא. קודם החטא כל החיות חיו בהרמוניה, מה הם אכלו? אכלו עשבים כירק כסף, נתתי לכם את כל. אין חיה ורמס ממית אדם, אין חיה ורמס ממית אדם, כך היה לפני החטא. כמו שאמרו הגמרא המתוקה בברכות למד ג' למעלה, למד ג' מעניין, זה ברכות, מה כתוב שם? לא מכירים מה כתוב שם בגמרא? קודם אני צריך להגיד. אומרת הגמרא, לא הערוד ממית אלא החטא ממית. נו, מה רבי חנן נכנס לבית המדרש, רואה אותו כמו זואולוג, הוא בא עם הערוד ככה, שם אותו פה יפה, נכנס לבית המדרש, אמרו לו רבינו, מה זה שהוא בטבע? נכנס עם הארון בתור בית המדרש. אמר להם, לא הארון ממית. וזהו שאומר הכתוב בישעיהו, וישעשה יונק על חורפתם ופרה ודוב תירנה ויקה בקר אוכל תבן, כי לא היה טרף בחיות הרעות כי רק מפני חטאו של האדם. זה בעזרת השם לעתיד לבוא. פלא פלאים ברמב"ן הזה, פלא פלאים. אומר הרב, רבי שמעון בר יוחאי היה יודע לחדור לסוף הפעולה עצמה. אל תסתכל רק בצד החיצוני, תפסיק להסתכל על הצד החיצוני, תעמוד אחר תורף הדברים, שורשם של דברים. זה היה רב שמעון, ידע לחדור עמוק עמוק פנימה. ואולי יש שם מלא מקורות, אבל עוד מקור אחד מתוק, בהלכות שבס, ידוע, יש מחלוקת גדולה מאוד. מה הדין אם אדם עושה מלאכה בשבת אבל הוא לא מתכוון למלאכה? דבר שאינו מתכוון. יש מחלוקת גדולה מאוד בין רבי יהודה לבין רב שמעון, דבר שאינו מתכוון. אומר רב שמעון, אתה לא מתכוון? אתה עושה זה בלי כוונה? אומר רב שמעון, פטור, אתה לא חייב. בואו ננסה לשחזר איתכם גמרא כדומה. גמרא בסוכה אומרת שיכול רב שמעון היה לפתור את כל העולם מסופו ועד סופו מן הדין. לא הבנתי. איך אומר המסילת ישרים? איך תשובה עובדת? הרי אדם חטא, גנב, רצח, איך זה עובד? אומר רב שמעון, עליי. איך עליי? עליי. אומר רב שמעון, יש מחלוקת, משהו לא רגיל. מה הדין? שניים שעושים בשבת מלאכה, שניים למשל לוקחים את הכיסא הזה ומוציאים אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, איך קוראים לזה בגמרא במסכת שבת דרגים אלה? טוב מאוד, שניים שעשהו, הגמרא דורשת בעשות תא פת ושטריים שם, שניים שעשהו הזה פתור. יפה, עכשיו תגיד לי מה הדין אם כל אחד מהאנשים לא יכול לעשות את המלאכה לבד, הוא חייב את העזרה של החבר שלו? מה אתה אומר? למשל יש שהוא כזה כבד, אני לא יכול להרים אותו לבד, אז אני מבקש מרחם סיטבון, סיטבון בוא תעזור לי, ושנינו ביחד מוצאים את הספסל. שניים שעשהו, מה הדין שניים שעשהו? מה הדין שניים שעשהו? זה יכול וזה יכול, שני פטורים. זה אינו יכול וזה אינו יכול, חייבים. למה? אם לא כל אחד אומרים את זה כדרך העולם, לא יכולים לעשות את זה לבד, צריך את שניים. טוב, אז תגיד שלוש, עשר, תבין את היסוד, יוץ. בא רב שמעון בר יוחאי ואומר, זה אינו יכול וזה אינו יכול, פטור. אופה, רבו ישראל, יש לאדם קוקטייל, שמעתם על הקוקטייל שיש? לא, במסבעה. למה זה קוקטייל? אתה מחבר שני דברים, גוף ונשמה ביחד, אתה מחבר אותם ליחד. וואי, איזה קוקטייל זה. אומר הרמו, סימן היי, לבדוק אותי. מפליא לעשות. קושר הקדוש ברוך הוא גוף עם רוח. כפרי עם בת של מלך. איזה חיבור זה. זה מפליא לעשות פלא פלאים הדבר הזה. האדם זה יצירה פילית. תגיד לי, הגוף יכול לעשות עבירות לבד? מה הוא צריך? את הנשמה, את הנפש. הנפש יכולה לבד? מה פתאום היא כולה רוח? היא שוטטת בעולם, לא יכולה לעשות לבד. מה הדין? זה לא יכול וזה יוסף! זה לא יכול! וזה לא יכול! מה הדין לפי חכמים? מה פשימן? יכול אני לפתור את האוילו מסוף האוילו ועד סוף אוי רב שימן? שניים שעשהו פתור. רבותיי, הפסוק אומר, והולך אתכם קוממיות, ווס קוממיות, שתי קומות, קומה ראשונה וקומה שנייה. הקומה הראשונה רבותיי זה קומה טבעית, כמו ילד כשהוא מתפתח, קודם כל מפתח את עצמו, מתחבר לעולם הגשמי, לרצונות שלו, לתאוות שלו, רק לאחר מכן נכנס בו דעת, יצר הטוב בגיל 13. לכן יש לו פער גדול יצר הורי. כתוב שמרגע שננער ממאי מו הוא כבר נכנס. החל במשלי כתוב שהוא נקרא זקן כסיל, הוא זקן יותר מהיצר הטוב, יש לו פור פור עליו 13 שנה בלי פלאים. מספר 13 ורשבי, טוב, מעניין. הקומה הראשונה זה קומה טבעית, אנושית. הקומה השנייה זה הקומה הרוחנית. והולך אתכם קוממיות. בשתי קומות. קומה אחת, קומה גשמית. קומה שנייה, קומה רוחנית. רבותיי היקרים, יציאת מצרים זה הקומה הטבעית. מעמד הר סיני, חג השבועות זה הקומה הרוחנית. הזכרנו שיום העצמאות, זה כנגד הקומה הבסיסית שלנו. היינו בבחינת נב ונד יהיה בארץ, כמה גלגולים עברו, כמה פעמים יהודים גורשו מעל אדמתם, באו לפה, חזרו לטבעיות הפשוטה, לגור בארץ אבותיהם. זה זכינו, יציאת מצרים ויום העצמאות, זה הולך ביחד אותו יום. אבל עדיין יום העצמאות זה לא מספיק, צריך להגיע לקומה הרוחנית השנייה, שמהי חג השבועות. מתי חל חג השבועות? באותו יום שחל יום ירושלים, אותו תאריך, אותו יום בשבוע. כמו שיום העצמאות ויום ופסח חלים באותו יום, ככה גם יום ירושלים, שחרור ירושלים, ויום וחג השבועות חלים באותו יום. זה הקומה השנייה שלה. אומרים שמתי שהוקמה המדינה עדיין לא היה צהל, היו כל מיני קבוצות, היה אצל והיה לחי, והיו ביניהם לפעמים גם תקריות לא נעימות בהיסטוריה. ירושלים היא סמל של אחדות. אני רוצה לזכור איתכם כמה מקורות שנראה יחד איך ירושלים היא קשורה לאחדות. חז"ל אומרים שירושלים זה עיר שחוברה לה יחדיו. כבר המילה יחדיו פה רואים שירושלים עושה חיבורים. ראשית כל, השם של ירושלים, שמה של ירושלים הוא חיבור של שתי שמות, ירושלם. כבר בשם שלה אתה מוצא נקודת חיבור, בשם שלה, עוד לא התחלנו להיכנס פנימה. הגמרא אומרת שירושלים לא חונקה לשבטים, פלא פלאים, אף אחד לא יכול אבל להגיד אני בא לבית פה על ירושלים. ויש שיטה שאומרת שכן, גם השיטה הזאת אומרת שהתחלקו בנימין ויהודה. בנימין אומר אני רוצה חלק, כתוב בנימין הוא בן כתפיו שכן, הוא רוצה לגלוש, הוא רוצה לקחת חתיכה בירושלים, לא? רבותיי, בנימין ויהודה הם המשך של שתי האימהות שלנו, רחל מצד אחד ולאה מצד שני, שיחדיו ביחד הם זוכים להקים את בית ישראל. יום ירושלים זה היום שבו נפטר שמואל הנובי. הגמרא בברכות למד א' עמוד ב' דורשת שביקשה חנה מהקדוש ברוך הוא ונתתה לאמתך זרע אנשים, זרע השקול כשני אנשים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. שמואל שקול כמשה ואהרון, אף פעם לא הבנתי, הרי משה רבנו זה נביא הנביאים, זה אחד מי"ג העיקרים, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בהמשך. אז מה פתאום אתה אומר שמשה ואהרון, שמואל מוריד אותם במוזניים? אין כמו משה רבנו, ספקלריה מהירה, לא קם ולא יקום כמשה רבנו. כשמצא הרמב"ם לתאר מדרגה הכי גבוהה, הוא מתאר את משה רבנו, איש האלוקים. נראה אותך 40 יום לא אוכל ולא שותה, אולי 40 שניות אתה יכול להחזיק מעמד. 40 יום יצא מהגשמיות, ניתק את הגשמיות, הוא חי כמו מלאך. זה לא יצירה רגילה, לא זה דבר רגיל. מה פשט שמואל שקול כמשה ואהרון? בוטי משה ואהרון, הגמרא בסנהדרין וו עמוד ב' אומרת שם הגמרא שמשה רבנו מידתו הייתה ייקוב הדין את ההר. מה אומר הדין? עושים. ואילו אהרון מידתו הייתה אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחלוקי. שמואל היו לו בבחינה שלו את שתי המידות האלה, גם ייקוב הדין את ההר וגם העניין של האהבה והאחווה, שהיה משה אהרון היה משכין בין לתוך המשים. זה השילוב המיוחד הזה. ירושלים אור לכל העולם היה יורד, כתוב בחזק, כתוב במדרש, מביא את זה נפש החיים, לא היו יודעים אומות העולם מה זה ירושלים לעולם, לא היו מחריבים אותה. רבותי, ירושלים זה שיא הטוב, שיא החסד. מצד שני, איפה היה בתי המשפט? איפה היה נמצא המשפט? משקת הגזית. למה זה גזית? גזית זה ברזל, זה חותך. זה היה בירושלים. חז"ל אומרים שירושלים עושה את כולם חברים. למרות שבמשך השנה היו קצת היו נשמרים מעמי הארצות. אבל בזמן שהיו עולים לירושלים, זה משנה את מסכת חגיגה, מי שלמד. שפותחים חבית של יין ברגל, נותנים לכולם, לא חושבים שמעם הארץ הוא לא טהור, כי בזמן שנמצאים בירושלים, עיר שעושה את כולם חברים. ואולי לא בכדי לא זכינו לירושלים בקום המדינה. היינו צריכים קודם כל להתבשל, היינו קודם כל צריכים להתגבש כעם, ורק אחר כך לזכות לקומה המיוחדת. אחרי 19 שנה זכינו במדרגתה של ירושלים. אז אנחנו אומרים, והנצח, זה דורש את הגמרא לברכות, מונה כמדומה, והנצח זו ירושלים. והולך אתכם קוממים, שתי קומות, הקומה הפיזית ועל גבה הקומה הרוחנית. אני אומר, צריכים להתפלל שהעם שלנו יכיר בערך הגדול של התורה, של ארץ ישראל, דרך מה שהתורה מכוונת. לצערנו, מתחילים להבין את ארץ ישראל דרך הרגליים, בצפון, בדרום, כל מיני מקומות. יש ביטוי כזה, מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים. ארץ ישראל, מעלתה של ארץ ישראל, מעלתה של התורה. בתי מדרשות מלאים, כל פרשה בתורה, ראיתי ספר, כל פרשה בתורה אפשר לדלות ממנה את מעלתה של ארץ ישראל. אולי מילה בהקשר לפרשת השבוע. פרשת השבוע יש את הכללות, הו הו הו, כמה כללות? שלא נדע, 49 כללות. אחד מהכללות כתוב, והשימותי אני את הארץ, אוי ואוי, ארץ ישראל תהיה שממה. היה סופר קומיקאי כזה שחיבר ספר, הוא היה מטייל בכל מיני מקומות בעולם, הוא היה משכתב את מה שהיה רואה. קראו לו בשם מרק טווין, חיבר ספר שנקרא מסע תענוגות לארץ הקודש. הוא הגיע לפה לארץ ישראל והוא מתאר מה שהוא רואה. אני רוצה את הדוח, חייבים לשמוע מה שהוא כותב. מה הוא כותב? הוא כותב, ארץ שממה, ארץ שממה. ככה הוא כותב על ארץ ישראל, ככה הוא מתאר אותה, שכולה שמיר ושייט, מרחב דומם ואבל. אבלות זה המקום. יש כאן עזובה, מקום עזוב. כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה. כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה, כך הוא מתעד. בשום מקום כמעט לא היה לא עץ ולא שיח. אפילו הזית והצבר, שזה סוגים של צמחים שלא צריכים אותך, והם גדלים פרא, נטשו את הארץ. תפורה, אפילו הם עזבו. ארץ ישראל יושבת בסק ואפר, היא מתאבלת. הוא מעניש אותה, נותן לה אנשה של אדם. וזה המשפט רבותיי שתפס את מרחף עליה, תשמעו טוב את המילים, מרחף עליה כישופה של כללה. ככה מתעד אותו סופר אמריקאי לארץ ישראל. רבותיי, ניבא ולא ידע מה שניבא. הפסוק אומר, ושממו עליה אויביכם, הארץ הזאת תהיה שממה. אומר רש"י במקום פרשת השבוע, זו מידה טובה לישראל. מה? זו מידה טובה היא לישראל. איזה מידה טובה? שממה מידה טובה. למה? אם הארץ הזאת הייתה מפריחה פרחים והייתה מניבה פירות, היו משתלטים עליה מזמן. הקדוש ברוך הוא שימר אותה בשבילנו. בביטוי ברבנו בכי, בזה אני מסיים, אומר רבנו בכי, הארץ הזאת תישאר שממה. עד מתי? אומר רבנו בכי, רבותיי, מי שאין לו לב, עכשיו המס שלו, עד עכשיו היה לו לב של אבן, עכשיו יהיה לו לב של בשר. אומר רבנו בכי, 500 שנה. עד מתי? לא אוגוס 8 שבצבא, כן? עד מתי? אומר רבנו בכי, עד מתי? אומר רבנו בכי, לא רק שהיא לא מקבלת, אומר רבנו בכי, הוא גם מוכן לכתוב, למרות שאין לו ערבות, הוא מוכן לכתוב את זה. כותב רבנו בכי, וזה סימן גדול לישראל שמיום שחרבה לא קיבלה אומה ולשון. זה מה שהוא כותב על העבר, הוא כותב גם על העתיד, תחזיק חזק. ולא תקבל, איך אתה יודע? ולא תקבל. עד מתי? עד שישובו אפרוחיה לתוכה, עד שיחזרו הבנים אל הקן. ככה כותב רבנו בכי על פרשת השבוע. שבת שלום, 10:15 ניפגש, נהיה